כתובות, דף קי, מתחילים בעזרת השם, דף קט עמוד ב', שש שורות מלמטה, מספרת הגמרא, ההוא היה אדם אחד שהיו לו בנים ובת. ועל פי התורה, הבנים יורשים. דאמר להו, הוא השאיר צוואה, דיקלה לברת, עץ דקל אחד אני רוצה שיתנו לבת. ואז הוא נפטר, שכיב. ושביק הוא השאיר בנכסים דקלים, ובין הדקלים היה תרי פלגי דדיקלה, שני חצאי דקל. איך יכול להיות חצי דקל? בשני דקלים האלה הוא היה שותף עם עוד אחד, ולכל אחד מהם היה זכות בחצי מהדקל. זה תורח בשביל היורשים לחלוק עם השותף את השני דקלים האלה. רצו לסלק את הצוואה, את הדקל של הצוואה עם שני החצאים האלה ולתת את זה לבת. ישב יתיב רבשי והיה לו ספק, קקש ילי, האם זה נקרא דקל? מיקר אלי, מיקר הוא אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלה. האם אנשים רגילים לקרוא לשני חצאי דקל עץ דקל, ואז יוכלו לסלק את הדקל הזה עם שני החצאים, ובזה תתקיים הצוואה, או שזה לא נקרא דקל, אלא זה נקרא שני חצאים. אמר לרב מרדכי לרב האשי, ודאי שזה נקרא דקל. אחי אמר אבימי, כך אמר אבימי מהמקום שנקרא גרוניה, הוא אמר את הדברים בשם משמי דרבה, קרו אינשי, אנשים רגילים לקרוא לתרי פלגי דקלה, לשני חצאי דקל, הם רגילים לקרוא לזה דקל, ואם כן אפשר לסלק עם שני החצאי דקל האלה, לתת את העץ דקל לבת על פי הצוואה. אומרת המשנה, המוציא שטר חוב על חברו. המלווה מוציא שטר שהלווה חייב לו כסף, נאמר שזמן הפיראון של החוב היה בחנוכה. ועלה הלווה, הוציא כנגדו, שמכר לו את השדה, הוא מוציא שטר מחירה, שבפורים שלאחר מכן, המלווה מכר לו שדה. ואז הוא אומר למלווה, לא ייתכן שאני חייב לך כסף, כי אם הייתי חייב לך כסף, איך מכרת לי שדה? היית צריך לקחת את הכסף לפיראון חוב, על מה שאני חייב לך, ולא להביא לי את השדה. אדמון אומר, באמת יכול הוא שיאמר, אילו הייתי חייב לך, היה לך להיפרע את שלך כשמכרת לי את השדה. היית משאיר את הכסף אצלך ולא נותן לי את השדה, אלא היית אומר לי שהכסף זה כפיראון חוב, ומזה שיש לי שטר מחירה, שכן מכרת לי שדה, או שהשטר חוב שלך הוא מזויף, או שהוא לא מזויף, אבל כבר שילמתי לך אותו. וחכמים אומרים, זה לא הוכחה שהשטר הזה לא נכון, שטר חוב, אלא התובע הזה, המלווה, היה פיקח שמכר לו את הקרקע ולא ביקש ממנו את החוב, מפני שהוא יכול מעכשיו למשכנו על חובו אם הוא לא ישלם לו. עד עכשיו, כל זמן שהמלווה בא ללווה ואומר לו תשלם לי את החוב, הלווה יכול לומר לו, אין לי כסף, אז תביא לי מטלטלים, אין לי מטלטלים, וקרקע אני יודע שאין לך, אז אין לי דרך לגבות את החוב. מה עשה המלווה? הלך, מכר לו שדה. לקנות שדה פתאום היה לו כסף, קנה את השדה. עכשיו, כשהמלווה ירצה, יכול לבוא לגבות את החוב מהשדה הזאת, כי אפשר לגבות מהלוואה שהלווה כתב שטר עליה, מלווה בשטר, אפשר לגבות מנכסים של הלווה. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבנן? למה חכמים אומרים שהמלווה פיקח בזה שנתן שדה ללווה שיוכל לגבות מהשדה את החוב? שיקח מהכסף של השדה ויפרע את החוב וישאיר את השדה אצלו. שפירקה אמר אדמון, אדמון הרי טענה נכונה. עונה הגמרא, באמת בכזה מקום, באטרה, די יאביזו, זה קודם הקונה משלם, ורק הדרכת והשתרה, אחר כך כותבים את שטר המחירה. באמת גם חכמים מודים, כולי עלמא לא פליגי דמציא אמר לי, הלווה יכול לטעון למלווה אם זה נכון שהייתי חייב לך כסף בזמן שמכרת לי את השדה, היה לך קודם כל לקחת את הכסף ששילמתי לך בשביל השדה, ולפרוע בו את שלך את החוב באותו זמן כשמכרת לי את השדה. למה הבאת לי את השדה? זה שהבאת לי את השדה זאת ההוכחה שלא הייתי חייב לך באותו זמן כסף. מתי בכל זאת חכמים חולקים על אדמון? כי פליגי באטרה, בכזה מקום, דקת ואישטרה. כשאדם בא לקנות שדה, קודם כל המוכר כותב לו שטר שהוא מוכר לו את השדה, ורק אחר כך הקונה משלם, הדריה ואיזוזי. ובכל זאת אדמון סבר, שאפילו שבזמן שהמוכר כתב את השטר, עדיין לא קיבל את הכסף, וכשהוא קיבל את הכסף, הוא כבר לא יכול לבטל את השטר של המכירה, עדיין, אם השטר רחוב היה נכון, שהלווה באמת חייב לו כסף, אז לפני שהוא כותב לו שטר מכירה על השדה, היא באה אליה לממסר מודעה, היה צריך למסור מודעה בסתר מול שני עדים, שבמה שהוא כותב לו שטר מכירה ללווה, זה לא סתירה לחוב שהלווה חייב לו, כי הוא מוכר לו את השדה רק כדי שיהיה לו מאיפה לגבות את החוב. ורבנן סברי, הסיבה שהוא לא היה יכול לפנות לשני עדים למסור בפניהם מודעה ולגלות דעתו ש כל מה שהוא מוכר את השדה זה לא סותר לזה שהבן אדם הזה חייב לו כסף, כי הוא פחד שאם הוא ימסור מודעה מול שני עדים שהמחירה הזאת שהוא מוכר לא סותר שהקונה, שהוא בעצם הלווה, חייב לו כסף, הוא פחד שהדברים יתפרסמו אם הוא יספר מול שני עדים שהמחירה הזאת לא סותרת את ההלוואה. אז העדים האלה יש להם חברים, והם יספרו להם בסוד שהמוכר טוען שהלווה חייב לו כסף. והחברים האלה יש להם גם כן חברים, חברית לה וחברה דחברה חברית לה. לחברך יש חברים ולחבר של חברך גם יש לו חברים. בקיצור זה יעבור מפה לאוזן, מאחד לשני בדרך סוד בוודאי, אבל זה יתפרסם. ובסוף המוכר, זאת אומרת הקונה, ישמע מזה שהמלווה טוען שהוא חייב לו כסף, והוא בסך הכל מוכר לו שדה כדי שיהיה לו מאיפה לגבות, והוא לא יסכים לקנות את השדה. ובכיוון שהמלווה הוא פיקח, הוא הולך ומוכר שדה ללווה, והוא לא רוצה שהוא ידע שהוא עושה את זה כדי שללווה יהיה נכסים, ומהנכסים האלה יוכל לגבות את כל החוב. לכן הוא עושה את זה בלי לספר את זה לאף אחד, ועדיין זה שהוא מכר לא הוכחה שהלווה לא חייב לו כסף. אומרת המשנה, שניים שהוציאו שטר רחוב זה על זה, שני אנשים, כל אחד מימי שטר, שהשני חייב לו כסף. ומדובר פה שאחד מהם, החוב שלו מאוחר יותר. אדמון אומר, המלווה שהשטר שלו מאוחר יותר, יכול לומר למלווה שהשטר שלו מוקדם יותר, אילו הייתי חייב לך כסף, כמו שכתוב בשטר המוקדם שלך, שזכה בשטר נאמר, כתוב שכבר בחנוכה הייתי חייב לך כסף, כיצד אתה לווה ממני? למה בפורים יש לי שטר שאתה לווית ממני כסף, בפורים שלאחר מכן? כמובן לצורך הדוגמה, אנחנו מדברים על חנוכה ועל פורים. למה כשהבאתי לך את הכסף, כתבת לי שטר שאתה חייב לי, היית צריך לקחת את הכסף הזה כפיראון על החוב, שאני כבר הייתי חייב לך בחנוכה. חכמים אומרים זה לא ראיה, ואם כן, כל אחד חייב לשלם לשני. זה גובה שטר חובו, וזה גובה שטר חובו. ואם לא רוצים לשלם, בית דין גובים מנכסיהם את החוב שלהם. מביאה הגמרא איתמר, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, זה אותו נושא של המשנה שלנו, אותם המילים אפילו. רב נחמן אמר, לכאורה את מה שאומרים חכמים, זה גובה את החוב שלו בנפרד, וזה גובה את החוב שלו בנפרד. רב ששת אמר, בשביל מה? הפוכי מטרת למה לי? אדם שנושא שני שקים של אור, ששוקלים אותו משקל, וכבד לו, מה יעזור לו שאת השק של יד ימין הוא יעביר ליד שמאל, ואת השק של יד שמאל הוא יעביר ליד ימין? הרי המסע הוא אותו מסע. זה לא יקל מעליו. אותו דבר גם כאן. בשביל מה זה גובה את חובו וזה גובה את חובו אם החוב של שניהם שווה? אם ראובן חייב לשמעון 100 זוז ושמעון חייב לראובן 100 זוז, שכל אחד ישאיר את 100 זוז אצלו. אלא זה עומד בשלו וזה עומד בשלו. וזה דעת רב ששת, הוא חולק על רב נחמן. מבארת הגמרא באיזה מקרה הוויכוח בין רב נחמן לבין רב ששת. הרי יש שלושה סוגי קרקעות. יש קרקע טובה שנקראת עידית, קרקע בינונית וקרקע רעה שנקראת זיבורית. והדין הוא בעל חוב, אדם שאלווה כסף לשני, והוא בא להיפרע מנכסיו, גובה מבינונית. עכשיו, מה זה נקרא בינונית? יש שתי דעות. דעה אחת אומרת, מבינונית שבנכסיו של הלווה. מה שנקרא בשלו הן שמין. בודקים בין נכסיו, והנכס הבינוני שיש ללווה, זה מה שהמלווה גובה. לעומת זאת, דעה אחרת סוברת, בשל כל אדם הן שמין. זאת אומרת, יש את הקרקע שבכל העולם ידועה כקרקע בינונית, ומהקרקע הזאת גובים. עכשיו, מבאר את הגמרא, גם רב נחמן וגם רב ששת מודים, שאם לשני בעלי החוב יש את אותו קרקע בדיוק, דקולה אלמה, אם לזה עידית ולזה עידית, או לזה בינונית ולזה בינונית, או לזה זיבורית ולזה זיבורית. כל אחד יש קרקע אחת, בדיוק כמו שיש לשני. ודאי, אין טעם לגבות אחד מהשני. כי הפוך אם אתרת הוא. זה להפוך את המסע. בשביל מה לתת לזה את הקרקע של זה, ולזה את הקרקע של זה, אם זה אותו קרקע בדיוק. כי פליגי, מתי הוויכוח? דהית ליל אחד בינונית. אחד מהם יש קרקע בינונית. ולאחד זיבורית, לשני יש קרקע רעה, קרקע זיבורית. ובמה הוויכוח? רב נחמן סבר, זה גובה את החוב שלו בנפרד, וזה גובה את החוב שלו בנפרד. למה? כי כסבר, כשחכמים אומרים שבעל חוב גובה מהקרקע הבינונית של הלווה, ולא מהעידית, מגדירים את הדרגה של השדה מבינונית או עידית, בשלו אין שמין, לפי השדות של הלווה. ואם יש ללווה שדה, שכלפי כולם זה בינונית שבשדות. אם ביחס לשדות שלו היא הטובה שבין שדותיו, יש לשדה הזאת דין של עידית, והבעל חוב לא יכול לגבות ממנה. ואם כן, אם נאמר זה גובה וזה גובה, עתי יבוא המלווה, שהוא בעל זיבורית בלבד, וגב אלי הוא יגבה מהלווה לבינונית שאצלו, שזאת הקרקע היחידה שיש לה הוא לבעל הבינונית. ועכשיו, לזה שהיה זיבורית, יש גם את הזיבורית וגם הבינונית. דאב הגבי, אבל כעת, כלפי זה שהיה לו זיבורית שהוא גבה את הבינונית, יש לו שתי קרקעות, קרקע אחת, מה שהייתה זיבורית, וקרקע אחת, מה שהיא בינונית. עכשיו, ביחס לזיבורית הבינונית נחשבת עידית. דאב הגבי, מה שהוא גבה שהייתה בינונית, היא כעת עידית. כי יש לו את הזיבורית שהייתה לו והבינונית שהוא גבה, ואין לו עוד שדה טובה יותר, אז הבינונית הופכת להיות כלפיו עידית. אז כעת כשהשני ילך ויגבה ממנו, הוא לא יגבה את הבינונית שהוא נתן בחזרה, אלא אתה הוא ושקל זיבורית. הוא יהיה חייב לקחת את הזיבורית, כי הוא לא יכול לקחת את הבינונית, כי כעת נחשבת עידית. אז זה מועיל מה שאמרו זה גובה וזה גובה, ואחד מקבל כעת שדה טובה יותר. זה דעת רב נחמן. ורב ששת אמר, שגם כשלאחד יש בינונית ולשני יש זיבורית, אנחנו אומרים, הפוכי מטרת, למה לי? למה להפוך את המסעות כשהמסע הוא אותו מסע? כסבר, כי כשמגדירים את הדרגה של השדה לדעת אם היא בינונית או עידית, לא הולכים לפי העידית שלו, לפי הבינונית שלו, או לפי הזיבורית שלו, אלא בשל כל אדם אין שמין, לפי השדות של העולם מעריכים לדעת אם זה בינונית או שזה לא. ואם יש ללווה שדה שבכל העולם היא מוגדרת כבינונית, אפילו שביחס השדות שלו היא נחשבת הטובה ביותר עידית, זה לא נחשב עידית, אלא זה עדיין בינונית. והבעל חוב יגבה ממנה. אז אם כן, אם נאמר שכל אחד גובה את החוב שלו, אז אם אחד הוא בעל זיבורית, והשני בעל בינונית, אז בעל הזיבורית יגבה את הבינונית, ואז סוף סוף כעת יהוא, כשהמלווה שגבו ממנו את הבינונית יבוא לגבות בחזרה, בינונית הנפשי, כשכאילו לוקח בחזרה את הבינונית שלקחו ממנו, בשביל מה לגבות ולהחזיר את אותה שדה? שואלת הגמרא, ולפי דעת רב נחמן, שאומר בכל זאת זה גובה וזה גובה, כי אתה אומר שהולכים לפי הבינונית שבנכסיו, ואחרי שהוא גבה מחברו בינונית, והוא היה לו זיבורית, הוא גבה בינונית, כעת הבינונית הופכת להיות כלפיו עידית, והשני שלקחו ממנו בינונית, לא יוכל לקחת בחזרת הבינונית, אלא יצטרך לקחת את הזיבורית, כי ביחס לבעל הזיבורית והבינונית, הבינונית נחשבת כעת עידית, והוא לא ייתן אותה למלווה. נשאלת השאלה, מה החזית? מה ראית לומר, דעתי בעל זיבורית בראשה, שקודם כל בא זה שהייתה לו קרקע זיבורית, והוא גבה מבעל הבינונית ראשון, ליתי בעל בינונית בראשה, יבוא זה שיש לו קרקע בינונית ראשון, ויגבה מזה שיש לו קרקע זיבורית. וכשיבוא בעל הזיבורית לגבות את החוב שלו מבעל, מי שיש לו כעת בינונית וזיבורית, וליגבי, וליעדר וליגבין יעלה, הוא יחזור ויקבל בחזרה את הזיבורית שלו, כי כעת זה שהיה לו בינונית וגבה זיבורית, הבינונית היא כלפיו עידית, כי זה הטובה ביותר שבנכסיו, וכשהוא יבוא לתת לשני, הוא ייתן לו את אותה זיבורית שהוא לקח ממנו, וזה עוד פעם הפוך עם התרת, מה שנקרא. מתרצת הגמרא, לא צריכה, כמה מדובר באופן, דקדים תו אי, בעל הזיבורית קדם וטבע את החוב שלו קודם מבעל הבינונית, ואז הוויכוח בין רב נחמן ורב ששת. שואלת הגמרא, אם מדובר פה שהוא הקדים לטבוע את החוב שלו קודם, סוף סוף, כי עתו למגבי, בסדר, הוא טבע קודם, מה זה משנה? אבל אנחנו בית הדין, כשבאים לגבות, בעד הדדי כעתו, הם באים ביחד לגבות, כי כשהוא בא לומר לו, אתה חייב לי, הוא אומר לו, גם אתה חייב לי, אז הם באים יחד לבית הדין. אז מה העניין פה לתת לאחד, מי אמר שבעל הזיבורית גובה קודם, אולי בעל הבינונית גובה קודם את הזיבורית, ואז בעל הזיבורית, שהייתה לו זיבורית, יקבל בחזרת הזיבורית שלו, כי כלפי בעל הבינונית, הזיבורית נחשבת בינונית כעת, כי הבינונית הופכת להיות כמו עידית, כמו שביארנו. אלא מבארת הגמרא הסבר חדש. בוויכוח בין רב נחמן לבין רב ששת. לא צריכה. הוויכוח שלהם מדובר דעית ליל אחד. אחד מהלווים יש לו שתי יסדות. עידית ובינונית. ועית ליל אחד לשני יש זיבורית בלבד. רב נחמן מר סבר זה גובה וזה גובה. כי לפי דעתו בשלו אין שמין. כדי לדעת מה נחשב בינונית, הולכים לפי סדותיו של הלווה. אז בעל הזיבורית יש לו רווח במה שכל אחד יגבה את החוב שלו בנפרד. כי אם בעל הזיבורית גובה קודם, הוא ייקח מחברו את הבינונית של חברו, כי חברו יש לו עידית ובינונית, בעל חוב גובה בינונית. וכשהוא ילך ויגבה ממנו בחזרה, הוא לא יכל לגבות את הבינונית, כי בקודם היה לו לראשון שגבה, היה לו רק זיבורית, הוא גבה בינונית, כעת יש לו בינונית וזיבורית, הבינונית נחשבת כלפיו כעת עידית, ומי שהיה מקודם היה לו עידית ובינונית, כשהוא יבוא לגבות בחזרה, הוא לא יוכל לגבות את הבינונית בחזרה, כי כעת כלפי מי שקיבל את הבינונית, הבינונית היא עידית, והזיבורית היא נחשבת הבינונית. ואם בעל הבינונית והעידית, הוא יגבה קודם את החוב שלו, אז הוא יגבה את הזיבורית, כי הוא יש לו רק זיבורית, ואם כן יש לו עידית, בינונית וזיבורית, וכשבעל הזיבורית יגבה ממנו, הוא יגבה בינונית. אז אם כן, החליפו את הזיבורית בבינונית. זה דעת רב נחמן. ומר סבר, רב ששת שאומר, הפוכי מטרתי, אתה בעצם הופך כאן את אותה מסע בדיוק ביניהם, סבר, בשל כל אדם אין שמין. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים בינונית, לא מתכוונים על הבינונית בין נכסי הלווה, אלא בינונית באופן כללי בעולם, מה שמוגדר בינונית. אז אם בהתחלה בית דין יגבו את החוב של בעל הזיבורית ויתנו לו את הבינונית של חברו, ואז יגבו ממנו בחזרה את הבינונית ויתנו אותה בחזרה לחברו, אז הוא, בעצם אתה מחליף את הבינונית, אתה נותן אותה ללווה ואז מחזיר אותה בחזרה ללווה השני. אז זה נקרא הפוך מטרת, ולכן לא עושים את זה לפי דעתו. אחרי שהעמדנו את השיטה של רב נחמן ואת השיטה של רב ששת, מביאה הגמרא את דברי חכמים במשנה תנן, וחכמים אומרים על אותו נידון, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, אתה חייב לי, אבל גם אתה חייב לי, יש לי שטר, גם לי יש שטר. אומרים חכמים, זה גובה וזה גובה, מה התועלת? אתה לוקח ומחזיר, מה הרווחנו מזה שאתה גובה ואתה גם גובה? לכאורה, חכמים סוברים כמו רב נחמן, שמה שאומרים שבעל חוב גובה מבינונית, הכוונה מבינונית בין קרקעותיו של הלווה. ולפי זה, כמו שרב נחמן העמיד, יכול להיות שיש כאן רווח בזה שהוא גובה, שהוא מרוויח קרקע טובה יותר. וקשה על רב ששת שאמר, זה עומד בשלו וזה עומד בשלו, והם לא גובים אחד מהשני. אומרת הגמרא, רב נחמן, שהמשנה היא הוכחה לשיטתו, דווקא בא ומתרץ את המשנה גם כמו זה שחולק עליו רב ששת. תרגמה רב נחמן שהמשנה שלנו יכולה ללכת אפילו על איבד רב ששת. ולמה באמת זה גובה וזה גובה? מדובר כאן כגון שלווה זה לעשר שנים וזה לחמש שנים. אם כן, זה שגבה לחמש שנים יכול כבר לגבות את החוב, יכול לגבות קרקע בינונית מהלווה. ואפילו שעוד חמש שנים כשיגיע זמן הפיראון חוב שלו, הוא יצטרך להחזיר את הקרקע הזאת, הוא ירוויח חמש שנים שהקרקע תהיה ברשותו. מבאר את הגמרא היחידה מבאיזה מקרה זה מדובר. אילי מה אם תאמר שמדובר פה שהמלווה הראשון היה לעשר שנים והמלווה השני היה לחמש שנים. אם כן נשאלת השאלה, מובנת הדעה של חכמים, אבל עכשיו לא מובנת הדעה של אדמון, הדעה הראשונה. בהלי מה אדמון, על המקרה הזה של שניים שהוציאו שטרי חוב זה על זה, אומר אדמון, שהלווה הראשון טוען, אילו הייתי חייב לך, כיצד אתה בא ולווה ממני? קח את הכסף שאני נותן לך כפיראון החוב שאני חייב לך. ומזה שאתה לווית ממני מוכח, שלא הייתי חייב לך כסף. איך הוא יכול לטעון טענה כזאת? הלומת הזמני. הרי הראשון, המלווה היה לעשר שנים. השני, כשהוא בא ללוות, הסיבה שהוא לא בא לגבות, אלא הוא בא ללוות, זה מכיוון שלא הגיע זמן הגבייה, עוד לא עברו עשר שנים. אז מה הטענה? למה לא לקחת את הכסף כפיראון? כי עוד לא הגיע זמן הפיראון, ואני הייתי צריך כרגע כסף. אלא, צריך להעמיד, שהמלווה הראשון היה לחמש שנים, והמלווה השני היה לעשר שנים. ואם כן, הגיע הזמן שעברו החמש שנים, ובא המלווה אל הלווה ומבקש ממנו, תלווה לי בבקשה כסף. טוען הלווה, אם זה נכון שהייתי חייב לך כסף, מה אתה בא לבקש ממני הלוואה? תבקש ממני את פיראון החוב שאני חייב לך, תיקח את זה כפיראון חוב. ואם כן נשאלת השאלה, היחידה מי, באיזה מקרה מדובר פה? אי דמת הזמני, אם כבר הגיע הזמן הפיראון של הראשון, שלווה לחמש שנים, כמו שביארנו כעת, וכבר הלווה חייב להחזיר את הכסף למלווה, ובמקום שהמלווה יגבה את הכסף, הוא בא לקחת כסף כהלוואה, להיות לווה, אז ברור שהמעשה הזה מוכיח שהלווה לא היה חייב כסף, כי אם הוא היה חייב, למה מגיע אליו המלווה? כי אני בפתח לבקש ממנו הלוואה. מה איתה מדי רבנן? הרי אדמון צודק. אם הייתי חייב לך, מה אתה לווה ממני כסף? ואם תאמר שמדובר פה, זה לא מה אתה זמני? עוד לא הגיע הזמן הפיראון. אלו, מה אתה זמני? עוד לא הגיע הזמן של הפיראון. ומה איתה מדי אדמון שאומר, איך אתה לווה ממני אם אני צריך לפרוע לך? אתה הרי עדיין לא היית צריך לפרוע, לכן לוויתי ממך. אז באיזה מקרה הוויכוח בין אדמון לבין חכמים מבאר את הגמרא לא צריכה? דעתה, המלווה בא לגבות מהלווה באותו יום, בהוא יום עד משלם חמש, שנגמרים החמש שנים, ולמחרת הוא כבר יכול לקטוע את החוב. ובזה הוויכוח. דעת חכמים מר סבר, יכול להיות שבכמה שעות שעוד נותרו עד לזמן הפיראון, המלווה זקוק בדחיפות להלוואה. אביד איניש די עזיף ליומי. יכול להיות שאדם זקוק למאות בשביל ללוות, אפילו בשביל, הוא לא יכול להמתין אפילו יום אחד. מחר אתה מקבל את מלוא הפיראון, מה אתה הולך ללוות? כן, אני צריך את זה עכשיו. זה יכול להיות. הוא לא יכול לטעון אם הייתי חייב לך, למה אתה לווה ממני? ואדמון, מר סבר, מה פתאום? לא אביד איניש. אדם לא עשוי דעזיף ליומי ללוות בשביל יום אחד. ולכן הטענה של הלווה נכונה, אם אני הייתי חייב לך, איך אתה בא לבקש ממני כעת הלוואה? איך באת לבקש ממני הלוואה? מזה שבאת לבקש ממני הלוואה מוכח שלא הייתי חייב לך כסף. זה הסבר אחד, איך מעמידים את המשנה אפילו לפי דעת רב ששת. רמי ברחמה אמר, תירוץ אחר. איך אפשר להעמיד את המשנה אפילו לפי רב ששת? הכה במשנה שלנו, ביתומים אנחנו עוסקים. ביתומים עסקינן. זאת אומרת, אחד מהלווים כבר לא חי, והיתומים שלו הם אלה שבאים לגבות את מה שהיו, את מה שהיו חייבים לו, ומצד שני הם לא יכולים לשלם את מה שהוא היה חייב, כי הוא לא ישיר קרקעות. ויתומים משלמים את החוב של אביהם רק אם הוא ישיר קרקעות. דייתמי, היתומים, מגווה גווי, יש להם זכות לגבות את החוב שחייבים לאביהם. אפילו ממטלטלים של הלווה. אבל הגבויי, לגבות מהם, אם האבא לא ישיר קרקע בירושה, לא מגבינן מניו, לא גובים מהם. אז לא שייך להגיד כאן מה העניין להפוך את המסע מיד אחת ליד אחרת, כששתי המסעות הן אותו משקל. לא? לווה אחד צריך לשלם, והלווה השני לא צריך לשלם. שואלת הגמרא, איך אפשר להעמיד את המשנה שלווה אחד לא משלם? והזה גובה וזה גובה קטני, כתוב פה ששניהם גובים, משמע שלא מדובר פה שאחד מהלווים זה יתומים. עונה הגמרא, הכוונה זה גובה וזה לא ממש גובה, אלא ראוי לגבות ואין לו. אמר רבא, שתי דברים יש לי להשיב על דברי רמי בר חמא. שתי תשובות בדבר. חדה, קודם כל, איך אתה אומר זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו? זה גובה וזה גובה קטני, כתוב ששניהם גובים זה מזה. ועוד, למה אי אפשר לגבות מהיתומים אם אביהם לא ישיר להם קרקע? לגבינו אר עלי יתמי. מה היתומים טוענים? אתה חייב כסף לאבא שלנו? שלם. בסדר, הוא ישלם להם קרקע. ואז הם יש להם קרקע שהם גבו בחוב אביהם. ולהדר ולגבינו מניו עכשיו יוכלו לגבות מהם את הקרקע הזאת בחזרה בשביל המלווה שאלווה לאביהם. כדבריו של רב נחמן, אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבא, היתומים שמישהו היה חייב לאבא שלהם חוב, והם גבו קרקע ממנו בחובת אביהם, אז זה כאילו שאבא השאיר להם קרקע בירושה, וכעת בעל חוב של אביהם חוזר וגובה אותן מהן את הקרקעות, שהשיעבוד חל על אותם הקרקעות. אז גם ביתומים, לא שייך לומר זה גובה וזה גובה, כי אם כן, בעצם מה העניין? שהם יגבו ואלה יגבו בחזרה. מה הרווח שאנחנו מרוויחים בזה לפי רב ששת? מתגנה באמת התירוץ הזה של רמי בר חמא קשיא. שואלת הגמרא, רמי בר חמא שבכל זאת מעמיד את המשנה ביתומים שלא ירשו קרקעות מאביהם, ולכן אי אפשר לגבות מהם, אבל הם כן יכולים לגבות. ולא כמו הוא יכול להעמיד את המשנה, דאית לעוליית מי זיבורית, שהיתומים כן ירשו קרקע מאביהם, קרקע זיבורית. ואית לילדידי, והמלווה השני, שהוא בעצם גם לווה, הוא יש לו עידית ובינונית. דאז ליתמי, היתומים של המלווה הולכים וגבו בינונית. הם גובים את הקרקע הבינונית מהלווה, שהרי בעל חוב דינו שהוא משלם בבינונית. ומגבולי זיבורית, כשהוא בא לגבות מהם בחזרה, הם נותנים לו את הקרקע זיבורית. ואף על פי שבעל חוב בדרך כלל דינו שמשלם בינונית, דהי נמי, גם אם נאמר בדרך כלל בשל כל אדם מנשמים, והשדה הבינונית שהיתומים גבו, אפילו שהיא המעולה שבשדותיהם, זה לא נחשב עידית אלא בינונית, כי אנחנו הולכים לפי בינונית של כל העולם, ביתומים, הדין הוא שאין נפרעין מנכסי יתומים, אלא מזיבורית. יש כלל, שכשבאים לגבות מיתומים, לא גובים מבינונית, אלא מזיבורית. ואם כן, הם גובים בינונית ונותנים זיבורית. אז אתה לא אומר כאן שאתה הופך את המסע הפוך עם התארטי, כי בעצם יש כאן כן איזשהו רווח. למה רמי בר חמא לא העמיד בצורה כזאת? תרץ את הגמרא, הסיבה שהוא לא העמיד בצורה כזאת, כי אמנם לא גובים מיתומים אלא זיבורית, אנה מילה איחד לא תפס, דווקא במקרה שהמלווה לא תפס את הבינונית. אבל איחד תפס, אם המלווה תפס את הבינונית תפס, והוא לא צריך להחזיר כדי לגבות זיבורית. וגם כאן, כשיתומים באים לגבות מהלווה את הבינונית, הם באים לגבות ממנו את הבינונית, הוא אומר להם, אני תופס את הבינונית שלי במקום לתת אותה לכם, כדי לגבות ממנה את החוב של אביכם שנלוויתי לו, ובמקום שאני אתן לכם ואתם תיתנו לי בחזרה, אני משאיר את זה אצלי, ואני המוחזק, ואם אני תופס, אני מוחזק, אתם לא יכולים לוצא את זה ממני. אז אנחנו חוזרים חזרה למושג, שבעצם מה העניין שאתם תיקחו ותחזירו לי, אני משאיר את זה אצלי, ולפי רב ששת באמת, אנחנו אומרים זה עומד בשלו, וזה עומד בשלו, אז לכן רמי בר חמא לא יכול להעמיד בצורה כזאת, לכן הוא העמיד במקרה ש... היתומים לא ירשו בכלל קרקע, ומהם אי אפשר לגבות, ורק הם יגבו מאחרים, ועל זה אומרת המשנה, זה גובה וזה ראוי לגבות. אומרת המשנה, בעל שרוצה לעבור דירה, ואשתו רוצה להישאר באותה דירה, באותה עיר שבה הם גרים. אז אם הם רוצים לעבור מארץ לארץ, אפילו בתוך ארץ ישראל, אומרת המשנה, שלוש ארצות יש בארץ ישראל לעניין נישואין. יהודה ועבר הירדן והגליל. ואותם שלוש ארצות אין מוציאין. הבעל לא יכול להכריח את אשתו לעבור דירה מארץ לארץ, אפילו שהוא עובר איתה מעיר לעיר אחרת. או מכרח לכרח אחר. כרח זה מקום שיש בו יותר אנשים מעיר, מקום יותר צפוף. בכל זאת, אם זה מארץ לארץ, למשל מיהודה לעבר הירדן וכדומה, אי אפשר לעבור אפילו שזה מעיר אחת לעיר אחרת. אבל באותה ארץ, למשל בתוך יהודה, מוציאים מעיר לעיר, הוא יכול לעבור מעיר אחת לעיר אחרת בתוך יהודה, או מכרח לכרח אחר בתוך ארץ יהודה. אבל אפילו באותה ארץ, לא מעיר שיש בה פחות אנשים לכרך שמרובה באוכלוסין, ולא מכרך שמקום שמרובה אוכלוסין לעיר שיש בה פחות אנשים. יש מעלה בכרך ויש מעלה בעיר, והוא לא יכול לקפות עליה לעבור, כמו שהגמרא תבאר את המעלות שבכל אחד, שבכרך ושבעיר. מוציאין, אם רוצים לעבור מעיר לעיר אחרת, או מכרך לכרך אחר, כשעוברים מנווה הרעה, ממקום שהאוויר רע, לנווה היפה, למקום שהאוויר טוב. אבל לא עוברים, לא כופה לעבור ממקום שהאוויר שם טוב, מנווה היפה, לנווה הרעה. גם כשזה מעיר לעיר או מכרח לכרח. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף לא מוציאים מנווה רעה לנווה היפה. אף אפילו הוא עובר למקום שהאוויר שם יותר טוב. למה? מפני שהנווה היפה בודק את הגוף, כותב רש"י, למי שבא מנווה רע, ומתוך כך חולאים באים עליו. אדם שלא רגיל לאוויר טוב, זה גם יכול לפעמים להיות בשבילו דבר לא טוב, לעבור לעיר, יותר, לעיר שהאוויר שם יותר טוב. וצריך לעבור למקום שבו האוויר הוא אותו דבר. שואלת הגמרא, ביש למה, אני מבין, למה אי אפשר לעבור מקרח לעיר? זה בקרח, שכיחי כל מילי, מצויים כל הדברים, כל השווקים, אפשר להשיג שם כל דבר, ובעיר לא כל כך מצויים כל דבר, לא שכיחי כל מילי. אלא, למה הם מוציאים מעיר לקרח? מה הייתה מה? אדרה, בקרח זה מקום שיש בו הכל. מסייע לי לרבי יוסי בר חנינה, אמר רבי יוסי בר חנינה, מניין אנחנו למדים שישיבת קרחים קשה, לגור במקום מרכזי וגדול זה קצת קשה, בגלל הצפיפות של הבתים, ויש פחות אוויר ופחות גנות ופרדסים, שנאמר על אלה שעלו מגלות בבל בזמן בית שני, ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. למה צריכים להתנדב לשבת בירושלים? רואים שמכיוון שירושלים הייתה קרח, אז לא כולם הסכימו כל כך בקלות להגיע לשם. למדנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר וכולי, הוא אומר גם לעבור ממקום שהאוויר לא טוב למקום שהאוויר טוב יותר, גם לא יכול לקפות אותה, כי לפעמים מקום טוב יותר, זה לא כל כך, לא כולם נשארים בריאים. מה יבודק? מה נווה היפה יכול להזיק? כדבריו של שמואל, אמר שמואל, כשאדם משנה מההרגל שלו, שינוי וסת אפילו לטובה, תחילת חולי מעיים, זה יכול לגרום לחולי מעיים. גם כאן, כשאדם רגיל לאוויר פחות טוב, ופתאום מקבל אוויר מאוד טוב, זה יכול להזיק לו. כתוב בספר בן סירה. אמנם בסנדרין דף קוף, אמר רבי יוסף, אסור ללמוד בספר בן סירה, שיש שם דברי הבל, אבל דברי חוכמה שיש בספר בן בספר בן סירה אנחנו כן דורשים. הפסוק אומר במשלי, כל ימי עני רעים, כי בדרך כלל יש לו רק מאכלים דלים. שואלת הגמרא, ואיקה שבתות וימים טובים שגם עני מתענג במאכלים טובים. התשובה היא, כדבריו של שמואל, דאמר שמואל, שינוי וסת, שאדם משנה מההרגל שלו, זה תחילת חולי מעיים, נמצא שגם בשבת רע לו, כי הוא רגיל לאכול מאכלים דלים, ופתאום בשבת מתענג יותר, אז זה עושה לו לא טוב. אומר בן סירה, בן סירה אומר, אמנם במשלי כתוב, כל ימי אני רעים, אבל מוסיף בן סירה, אף לילות אני רעים, אפילו שבני אדם ישנים. כי דרכו של אני, שהוא לא יכול לקנות בית במקום טוב, אלא בשפל גגים גגו, הגג של הבית שלו הכי נמוך מכל הבתים האחרים, ובמרום הרים קרמו, הכרם שלו נמצא בראש ההר, נמצא, מכיוון שהגג שלו נמוך מכולם, ממטר גגים לגגו, המים של הגשמים שדולפים מכל הגגות, נופלים על הגג שלו ומציפות לו את הגג, ומאפר קרמו שהוא צבר בשביל לזבל את הכרם שלו, מכיוון שזה נמצא על ראש ההר, זה יורד לקרמים האחרים, אומרת המשנה, הכל מעלין לארץ ישראל. אדם כופה על כל בני ביתו לעלות ולשב איתו בארץ ישראל, אם הם גרים בחוץ לארץ. בראשונים יש נידון, האם זה מדובר אפילו בזמן החורבן. ואין הכל מוציאים. אדם לא יכול לקפות את בני ביתו לרדת מארץ ישראל לחוץ לארץ. וכן, אלה שגרים כבר בארץ ישראל, הכל מעלין לירושלים. אבל אם הם גרים בירושלים, אין הכל מוציאים מירושלים. אחד האנשים כופים את נשותיהם, ואחד הנשים כופות את בעליהם. עוד אומרת המשנה, המטבעות בארץ ישראל שוקלות פחות, והמטבעות בקפוטקיה שוקלות יותר. אדם מתחייב כתובה. ונאמר הוא התחייב בארץ ישראל, וכעת הוא מגרש בקפוטקיה ושם הוא צריך לשלם. האם הוא נותן לפי מאות ארץ ישראל או לפי מאות קפוטקיה? האם לפי המאות ששוקלות פחות או לפי המאות ששוקלות יותר? אז לפי התנא הראשון, אם אחד מהדברים, או ההתחייבות, דהיינו החתונה, או זמן התשלום, דהיינו הגירושין, היה בארץ ישראל, מקלים לתת מאות ארץ ישראל. בין אם הוא נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בארץ ישראל, שאז ודאי נותן לה ממאות ארץ ישראל. אבל אפילו אם נשא אישה בארץ ישראל וגרשה בקפודקיה שסמוכה לארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל, וכן הפוך, נשא אישה בקפודקיה וגרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות ארץ ישראל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם הוא נשא אותה בקפודקיה ושם הוא התחייב לה, אז הוא התחייב לה לפי המאות של קפודקיה, וגם אם הוא גרשה בארץ ישראל, נותן לה ממאות קפודקיה ששוקלות יותר. כי הולכים לפי המקום שהוא התחייב לה. בגמרא תבאר במה הוויכוח בין חכמים לבין רבן שמעון בן גמליאל. אבל על המקרה שהוא גם נשא אישה בקפודקיה וגם גרשה בקפודקיה, גם חכמים מודים שהוא נותן לה ממאות קפודקיה. למדנו במשנה, הכל מעלין לארץ ישראל. הכל, כולם, מה זה בא לרבות, לעתוי אימי. כבר למדנו בהמשך אחד האנשים ואחד הנשים, אז מי עוד? אומרת הגמרא, זה בא לרבות לעתוי עבדים, שאם הוא עולה לארץ ישראל, הוא מעלה ביחד איתו את העבדים העבריים, היהודים שלו. שואלת הגמרא, יש גרסה שגורסת במשנה מפורש, אחד הנשים ואחד העבדים. אז למען דתני עבדים בעדיה, מה שכתוב, הכל מעלין, את מי זה בא לרבות לעיתוי אימי, זה לא בא לרבות עוד אנשים, אלא זה בא לרבות אפילו במקרה כזה לעיתוי אי, שיש להם בחוץ לארץ מנווה יפה, מקום יפה, מקום עם אוויר טוב, לנווה הרעה, בארץ ישראל אין, לא יהיה להם אוויר כל כך טוב כמו שיש להם בחוץ לארץ. בכל זאת מעלים. והן הכל מוציאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, מה הכל בא לעתוי אי, מה זה בא לרבות? את מי עוד לא מוציאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, לעתוי אי עבד כנעני, שהיה בחוץ לארץ וברח לארץ ישראל מהאדון, והאדון רץ אחריו לארץ ישראל, רוצה להוריד אותו לחוץ לארץ, הוא לא יכול. דאמרינן לי, אומרים לאדון, תמכור אותו כאן בארץ, זבני אחה, ואז תחזור לחוץ לארץ, וזיל, אתה לא יכול להחזיר אותו איתך לחוץ לארץ, משום שישיבת ארץ ישראל נוהגת גם בעבדים כנעניים. מה שבמשנה למדנו, הכל מעלין לירושלים, את מי זה בא לרבות לעיתוי אימי? לעיתוי אדם שגר בעיר אחרת בארץ ישראל, לא בירושלים, מנווה היפה, מקום יפה, לנווה הרעה בירושלים, בכל זאת הוא מעלה אותם לירושלים. ומה שלמדנו, אין הכל מוציאים מירושלים, הכל, מה זה בא לרבות לעיתוי אימי? לעיתוי אי, שהוא יכול לעכב על בני ביתו לא לצאת, אפילו מנווה הרעה שבירושלים, והם יודעים שמציעים להם בעיר אחרת, בארץ ישראל, מחוץ לירושלים, לנווה היפה. בכל זאת, הוא יכול לעכב שהוא לא רוצה לרדת מירושלים. ואף על פי שזה פשוט, הרי אמרנו שקופים להוציא מנווה היפה שער בארץ ישראל, לעלות לנווה הרעה בירושלים, כל שכן שלא יורדים מנווה הרעה שבירושלים לנווה היפה שמחוץ לירושלים, והיידד איתן הרי שמכיוון שכתוב בהתחלה אין מוציאין מארץ ישראל לחוץ לארץ, אז תן עשה יפנה מאין מוציאין מירושלים לארץ ישראל, אבל באמת זה פשוט. תנו רבנן ברייתא, איך קופים? למשל, הוא אומר לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל, או מארץ ישראל לירושלים, והיא אומרת שלא לעלות. איך קופים אותה לעלות? כי ואם לאו, אם היא לא מסכימה, תצא ממנו בלא כתובה. אם היא אומרת שהיא רוצה לעלות, והוא אומר שהוא לא רוצה לעלות, קופין אותו לעלות, ואם לאו, יוציא וייתן לה כתובה. אם היא אומרת שהיא רוצה לצאת מירושלים לעיר אחרת מארץ ישראל, או שהיא רוצה לרדת מארץ ישראל לחוץ לארץ, הוא אומר שהוא בשום אופן לא רוצה לצאת, קופין אותה שלא לצאת, לשמוע לבעלה, ואם לאו, תצא בלא כתובה. אם הוא אומר שהוא רוצה לצאת, והיא אומרת שהיא לא רוצה לצאת, קופין אותו שלא לצאת, שומעים לה, ואם לאו, יוציא וייתן כתובה. למדנו במשנה שלפי דעת התנא הראשון, מקלים בכל מקרה שהיה שילוב שבין ארץ ישראל לקפודקיה, בין אם הוא נסע בארץ ישראל וגירש בקפודקיה, ובין להפך, נותן מהמאות הקלות של ארץ ישראל. נסע אישה וכו'. מדייק את הגמרא מהמשנה, הגוף הקשיא, מהמשנה עצמה קשה, אם תדייק בדבריה מחלק אחד לחלק אחר. מצד אחד קטן, אם אדם נסע אישה בארץ ישראל וגירשה בקפודקיה, לפי איזה מאות הוא נותן לה את כתובתה? ממאות ארץ ישראל. זאת אומרת, הולכים לפי המקום שהוא השתעבד לה. הוא נסע אותה בארץ ישראל, השתעבד, ישלם הכתובה לפי מאות ארץ ישראל. על מה? רואים מכאן שהולכים בתר שיעבודה אזלינן. עם הסיפא, תראה את ההמשך. אם נסע אישה בקפודקיה, אז לפי איזה מאות הוא התחייב לכאורה, הוא השתעבד לה לפי קפודקיה. וגרשה בארץ ישראל, גם כאן נותן לה ממאות ארץ ישראל. על מה? שהוא לא משלם לפי המקום שהתחייב, אלא מקום שגובים את הכתובה. בתר גובה אינה אזלינן. אז אם כן זה סותר, האם הולכים לפי המקום שהוא משתעבד לה, או לפי המקום שהיא גובה את הכתובה? אמר רבא, זה לא סותר. מכולי כתובה שאנו כאן, זה מהכולות שחכמים הקלו בכתובה, שמשלמים לפי הערך הזול, כי התנה הזה כסבר כתובה דרבנן. לעומת זאת רבן שמעון מגמליאל שאומר שהולכים לפי מקום הנישואין, מקום ההתחייבות הכתובה, לכן אם נשא אותה בקפוטקיה וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות קפוטקיה, כי הוא כסבר כתובה דאורייתא. לכן הולכים אחרי שעת השיעבוד ולא תמיד לכולם. מי שרוצה לזכור את מקום הסוגיה הזאת, דף קופיוד ראשי תיבות קפוטקיה ישראל. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, המוציא שטר רחוב על חברו. כתוב בו שעשו את השטר בבבל. מגבהו את החוב ממאות בבל. כתוב בו שמקום עשיית השטר זה ארץ ישראל, מגבהו בחובו ממאות ארץ ישראל. אם כתוב בו סתם ולא כתוב אם זה היה בארץ ישראל או בבבל, הולכים לפי המקום שגובים את השטר. אם הוציאו בבבל, מגבהו ממאות בבל. אם הוציאו בארץ ישראל, מגבהו ממאות ארץ ישראל. אם כתוב בו שהוא חייב לו 100 כסף סתם, לא כתוב כאן אם זה מטבעות של סלעים או של דינרים. מה שירצה לווה מגבהו. מוסיפה הברייתא, מה שאין כן בכתובה. ההיה, על איזה חלק בדברי הברייתא נאמרו המילים האלה על כתובה? אמר רב משערשיה, על תחילת הברייתא, הרישא. שבכתובה זה שונה מסתם שטר רחוב. בין אם השטר נעשה בארץ ישראל או בבבל, ובין אם הוא גובה את זה בארץ ישראל או בבבל, תמיד הוא נותן לפי הערך הזול, כמו חכמים במשנה שסוברים שכתובה זה דרבנן, לכן מקלים בה. וזה בא להפוקה, להוציא מדברי רבן שמעון מגמליאל דאמר, שבמשנה חיוב הכתובה זה דאורייתא ולא מקלים, ולפי זה כתובה זה כמו שאר שטרי חוב. בברייתא למדנו שאם כתוב בו 100 כסף סתם, לא כתוב אם זה דינרים או סלעים, מה שירצה לווה מגבהו. שואלת הגמרא ואימה, אם לא כתוב מטבע, אלא כתוב כסף, אולי הוא סתם מתחייב, נסקה, 100 חתיכות מתכת מכסף. אמר רבי אלעזר, כשכתוב כסף, לא הכוונה באמת שכתוב, מה שהברייתא אומרת שכתוב בשטר כסף, זה לא הכוונה באמת שכתוב רק כסף, אלא דכתיב בי, שהוא חייב לו 100 כסף מטבע, רק לא מפורש איזה מטבע. שואלת הגמרא, האם כתוב מטבע ואימה 100 פרוטות, פריטי של נחושת, אלא שהוא ייתן את הערך בכסף, 100 פרוטות נחושת, אבל שייתן את זה במטבעות מכסף. אמר רב פאפה, פריטי דקספה לא עבדי אינשי. אנשים לא עושים פרוטות של כסף, אלא מנחושת. לכן, בסתם אנחנו אומרים שאם הוא אמר 100 כסף, הוא מתכוון למטבע הזול ביותר שיש מכסף, הוא לא מתכוון לפרוטות מנחושת בערך, וייתן את זה ערך של 100 פרוטות נחושת במטבעות של כסף. כיוון שלא עושים פרוטות מכסף, אנחנו אומרים שמשהו התכוון מטבע כסף, התכוון למטבע הזול ביותר שעושים בכסף. תנו רבנן ברייתא, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ועל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, שנאמר לתת לכם את ארץ כנען, שזה היה ארץ ישראל אחר כך, להיות לכם לאלוקים. שואלת הגמרא, וכל מי שאינו דר בארץ, וכי אין לו אלוקה? אלא, למה באמת הפסוק אומר להיות לכם לאלוקים על ארץ ישראל? לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. וכן בדוד הוא אומר, כשהוא היה חייב לברוח בגלל הסונים שלו אל מלך מואב ואל אחיש בחוץ לארץ, אז הוא אומר, כי גרשוני היום יסתפח בנחלת השם, למור לכבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לו לדוד לכבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך, מכיוון שהיה חייב לברוח לחוץ לארץ, זה כאילו עבד עבודה זרה, כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. אבל אדם שגר בארץ ישראל, אז הוא דומה כמי שיש לו אלוקה, ועד כאן דף קופיוד.